מנחות אף י"ח, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, וסבר רבי יהודה. היה בזמן התנאים, שטנא מסוים שמע על טנא אחר שיש לו דברי תורה שהוא בעצמו לא יודע אותם. אז היה הולך אותו טנא במיוחד, מחטט את רגליו למקום תורה, לחבר שלו, לטנא האחר, כדי לקבל ממנו את דברי תורתו. או שלפעמים היו מקרים מסוימים של אחד מהחכמים היו הרבה שאלות בדברי תורה, היו הולכים ושואלים את השאלות האלה את אחד מהחכמים. וזה למעשה הגמרא משתפת אותנו באחד מהמקרים. לא פחות ולא יותר, רבי הקדוש, מסדר המשניות, רבי יהודה הנשיא. אומרת הגמרא, וסבר רבי יהודה, להניח מדמו למחר דברי הכל פסול, וכי כך סובר רבי יהודה, כמו שלמעשה היה המסקנה בסוגיה הקודמת, אבל על כל פנים אנחנו ניגש ישר לעניין הזה. רבי יהודה למעשה סובר שכשכהן נאמר, שוחט קורבן, והוא אומר, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שאני אניח מהדם שלו למחר. כולם עודים בזה שהקורבן יהיה פסול? כך אמר רבי יהודה. שואלת הגמרא, איך ייתכן כדבר הזה? למה לא? מספרת הגמרא והתניא, הרי למדנו ברייתא, שהברייתא מספרת. אמר רבי, רבי הקדוש מספר, כשהלכתי למצות מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע, הלכתי למצות את מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע. מה הכוונה למצות את מידותיי, אומר רשי? ללמוד ולמצות, דיינו לידע מיצוי תלמודיי ולשאול ספקותיי. נערמו לי ספקות, רציתי לקבל תשובות, הלכתי לרבי אלעזר בן שמוע. ואמרי לה, יש כאלה אומרים שזה היה אחרת, לא שזה סותר, גם זה, יכול להיות גם זה נכון וגם זה נכון, אבל יש כאלה אמרו את זה אחרת. למה הלך רבי הקדוש לרבי אלעזר בן שמוע? למצות את מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע. מה הכוונה למצות את מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע? מסביר רש"י, ללמוד ולמצות מה שרבי אלעזר חכם ממני. רבי הקדוש אמר שישנם דברים שרבי אלעזר בן שמוע גדול בדברי תורה יותר ממנו. הלך רבי יהודה הנשיא, חיטט את רגליו עד שהגיע לרבי אלעזר בן שמוע כדי ללמוד ממנו את אותם דברי תורה שחסרים לו, שהוא לא יודע אותם. מספר רבי הקדוש, כשהגעתי לביתו, כשהגעתי לשם, מצאתי ליוסף הבבלי שיושב לפניו. היה מפגש בין חכמי ישראל, רבי אלעזר בן שמוע, יוסף הבבלי, וכרגע נמצא שם גם רבי יהודה הנשיא. מה עושה יוסף הבבלי אצל רבי אלעזר בן שמוע? מה הוא עושה? מדברים חדשות? היו מדברים על החדשות האמיתיות, דברי תורה. והיה יוסף הבבלי, היה חביב לו ביותר לרבי אלעזר בן שמוע. רבי אלעזר בן שמוע מאוד מאוד היה מחבב את יוסף הבבלי. ואז הוא סיפר לו את כל ההלכות שהוא ידע. עד לאחת. עד שהוא אמר לו הלכה אחת, ועל זה למעשה רבי הקדוש רוצה להתעכב. מה שמעתי שרבי אלעזר בן שמוע אמר את ההלכה הזאת. תשמעו מה הוא אמר. אמר לו רבי, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר, מהו? מה אתה אומר כבוד הרב? כהן, או אפילו ישראל, ישראל גם יכול לשחוט קורבן, שוחט קורבן על מנת שמהקורבן הזה ישאירו מדמו למחר. במקום לזרוק את הדם ואת שערי הדם לשפוך אל יסוד המזבח, דיינו לסיים את כל הדם, בקבוק אחד של דם ישאירו למחר. האם מחשבה כזאת שחושבים בשעת שחיטה ששוחטים את הקורבן על מנת שישאירו קצת מהדם ויניחו אותו למחר, האם זה פוסל את הקורבן או לא? ככה הוא שאל את רבי אלעזר בן שמוע. אמר לו, כשר, אין בזה שום בעיה. עכשיו, יוסף הבבלי שאל את רבי אלעזר בן שמוע את השאלה הזאת כמה פעמים. הוא שאל אותו את זה בערב, ערבית, ואז אמר לו רבי אלעזר בן שמוע, כשר. אחרת בבוקר שוב פעם הוא שאל אותו את השאלה הזאת. שחרית, אמר לו עוד פעם, כשר. שאל אותו עוד פעם, צהריים. אמר לו, כשר. אחרי זה, כשהוא שאל אותו במנחה, אחרי צהריים, אמר לו רבי אליעזר בן שמוע, כשר, ורבי אליעזר פוסל. זה היה נראה שזה מה שיוסף הבבלי חיכה לשמוע. ואז כשהוא אמר לו את הדבר הזה, שרבי אליעזר פוסל, צהבו פניו של יוסף הבבלי. רוב שמחה, או, איזה יופי, באמת ככה, ככה אמר רבי אליעזר שהקורבן פסול? מה אתה כל כך מתלהב? מה קרה? חיכית לשמוע שרבי אליעזר אומר שזה פסול? אמר לו, אז רבי אליעזר בן שמוע אומר ליוסף הבבלי, יוסף, כמדומה אני שלא כיווננו שמועתנו עד עתה. זה נראה כאילו שעד עכשיו לא כיוונו את ההלכה למעשה, כי אתה מחכה שאני אענה לך תשובה מסוימת. חיכית שאני אגיד לך, רבי אליעזר אומר פסול. סימן שכשאמרתי לך כשר, חשבת שאני לא אומר לך את ההלכה, הלכה למעשה. אמר לו, רבי, הן, כיוונו אותה וכיוונת. בטח שכיוונת את ההלכה למעשה, ודאי. אבל למה באמת רק עכשיו צהבו פניי כשאמרת לידעת רבי אליעזר שאומר שזה בכל זאת פסול? אלא שרבי יהודה, במקרה שאדם שוחט קורבן על מנת להניח מדמו למחר, פסול שנה לי. פעם רבי יהודה אמר לי, רבי יהודה בר אילאי, שאם אדם שוחט קורבן על מנת להשאיר מאדם למחר, הקורבן פסול. ככה פעם הוא אמר לי. עכשיו, שמעתי ממנו פעם את הדבר הזה. וחזרתי על כל תלמידיו, חיפשתי את כל התלמידים של רבי יהודה, וביקשתי לי חבר, חיפשתי עוד מישהו שגם שמע דבר כזה ממנו, ולא מצאתי. התחלתי לחשוש, אולי לא באמת שמעתי ממנו שזה פסול, אולי שכחתי, אולי הוא אמר לי שזה כשר. עכשיו, ששנית לי פסול? אז אם כן, אני לא סתם אומר תמיד ששמעתי מרבי יהודה שזה פסול, אלא באמת יש דעה כזאת, אמנם זה רבי אליעזר, אבל יש דעה כזאת. פלאי פלאים. החזרת לי עבדתי. עכשיו אני כל כך שמח. לא שכחתי מתלמודי. באמת זה נכון שככה רבי יהודה אמר לי, שאם שוחטים קורבן על מנת להניח מדמו למחר זה פסול. באמת ככה הוא אמר לי. טוב. זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע. זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע. היום אנחנו רגילים שבשביל לשמח מישהו, צריך לתת לו איזה צ'ק. צריך להביא לו איזה מתנה. ספר לו איזשהו דבר מעניין, עסיסי. אבל פה, שבן אדם כל כך מתרגש, ואתה רואה על הפנים שלו כזאת התרגשות מופלגת מזה שהוא מגלה דברי תורה שהוא שמע בעבר מרבי יהודה, והוא מגלה שבאמת ככה הוא אמר לו ולא היה לו טעות במשך כל השנים, והוא כל כך שמח, כל כך התרגש רבי אליעזר בן שמוע לראות את הדבר הזה, רבי אליעזר בן שמוע ליתר דיוק, ירדו לו דמעות מהעיניים מרוב התרגשות. ככה אתה אוהב את התורה. אמר, אשריכם, תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. קרא עליו המקרא הזה, מה אהבתי תורתך? מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי, זה השיחה, על זה הם מדברים בין החכמים. רק בדברי תורה, למה מדברים כל הזמן בלימוד? בשביל לקיים מצוות תלמוד תורה? בגלל שמה אהבתי תורתך, איזה תענוג, וכי יש לך תענוג יותר גדול מזה? לכן כל כך התרגש רבי אלעזר בן שמוע. טוב, בכל אופן, עכשיו הסביר רבי אלעזר בן שמוע ליוסף הבבלי, בוא אני אגיד לך למה באמת רבי יהודה ככה לימד אותך, אם זה מעשה זה אמרה של רבי אליעזר. מפני שרבי יהודה, בנו של רבי אילאי, מי היה אבא של רבי יהודה? סתם רבי יהודה בשס, רבי יהודה בר אילאי. רבי אילאי היה תלמידו של רבי אליעזר. היה תלמידו של רבי אליעזר, הוא הרי בא אליו להקביל פני רבו ברגל, כמו שכתוב, הגמרא מסכת סוכה, דף חפזה נמוד ב', רש"י מביא את זה פה. אז מכיוון שרבי אילאי הוא היה, הוא אבא שלך, והוא היה תלמידו, זאת אומרת, בגלל שרבי יהודה, לא, בגלל שרבי יהודה בן של רבי אילאי, ורבי אלעאי היה תלמידו של רבי אליעזר. אז רבי אליעזר אמר לרבי אלעאי את ההלכה הזאת, ורבי אלעאי אמר את זה לבנו רבי יהודה. ואתה שמעת את זה מרבי יהודה. לפיכך שנה לך משנת רבי אליעזר. זאת אומרת, זה שאמר לך רבי יהודה את ההלכה, שאם שוחטים קורבן על מנת להניח מדמו למחר, זה יהיה פסול, זה לא בגלל שככה זה ההלכה, אלא מרוב שהיה חביב לו דברי רבו של אביו, רבי אלעאי, דהיינו רבי אליעזר, לכן הוא אמר לך את ההלכה הזאת. טוב, לפי כך שנה לך משנת רבי אליעזר. שואלת הגמרא, אז למעשה מה אנחנו רואים מכאן? מה אנחנו רואים מכאן? שמה שאמר רבי יהודה, מה שהוא אמר, ששוחטים קורבן על מנת להניח מדמו למחר, זה פסול? זה פסול לפי כל הדעות? זה לא יכול להיות. למה? אמנם שהוא סובר שזה פסול, אבל לא לפי כל הדעות. למה? פשוט מאוד. ואיסל כדתך דברי הכל פסולת ניהי, אם רבי יהודה לימד את יוסף הבבלי, שלפי כל הדעות, אם שוחטים קורבן על מנת להניח מדמו למחר, זה יהיה פסול. מה יחזרת לי עבדתי? מה אמר, איך קראו לו, יוסף הבבלי לרבי אלעזר בן שמוע, החזרת לי עבדתי, מה החזרת לי עבדתי? איהו, רבי אלעזר בן שמוע, פלוקטקה אמר לי, הוא אומר שיש מחלוקת, ומרבי יהודה, יוסף הבבלי שמע שכולם יודעים שזה פסול, אז מה החזיר לו פה את עבדתו? אבל למעשה מה שאנחנו רואים מכאן, אומר רשי בדיבור המתחיל, מה החזרת לי עבדתי? וקשיה, למאן דאמר לאל, רבי יהודה סבר להניח דברי הכל פסול. כי מפה אנחנו רואים שרבי יהודה לא סובר דברי הכל פסול. למה? כי אם ככה סובר רבי יהודה, אז מה העבדה הגדולה פה שהחזיר רבי אלעזר בן שמוע ליוסף הבבלי? הרי הוא אמר לו שזה מחלוקת. אז אם רבי יהודה לימד לו שכל הדעות אומרים שזה פסול, אז מה מוסיף ליוסף הבבלי? זה שעכשיו הוא שומע שזה מחלוקת, שרבי יהודה אמר שזה מחלוקת. אומרת הגמרא, אלא. מה, אומרת הגמרא, אלא מה, כשר? מה אתה רוצה להגיד? שרבי יהודה סובר שזה כשר? ורבי אליעזר פוסל, את נהיי, אז מה אתה רוצה להגיד? שרבי יהודה לימד את יוסף הבבלי שיש בזה מחלוקת באמת, שלפי רבי אליעזר זה פסול, ועכשיו כשהגיע רבי אלעזר בן שמוע ואמר לו את המחלוקת הזאת, לכן הוא כל כך שמח. אם כן, אי אחי, מהי המפני? כאילו רבי אלעזר בן שמוע מסביר ליוסף הבבלי, אתה יודע למה באמת לימד אותך רבי יהודה את ההלכה הזאת? לא בגלל שזה הלכה למעשה, אלא מפני שהוא שמע את זה מאביו רבי אלעא. רבי אלעא שמע את זה מרבו רבי אליעזר, וזה כל כך היה חביב אצל רבי יהודה, מה שהוא שמע מאביו בשם רבו, לכן הוא אמר לך את זה, אבל באמת זה לא להלכה. אבל אם מה שבעצם אמר רבי יהודה, שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים, אז ודאי שזה להלכה, כולם למעשה אומרים את זה. שיש מחלוקת. אז מה הבעיה שיגידו שזה באמת, זה האמת שכולם אומרים, זה לא איזה משהו מסוים ששמעת מאביך, ששמעת מרבי יהודה, ששמע מאביו, ששמע מרבי אליעזר, ואפילו שזה לא להלכה, אבל זה חביב עליו. מה זה קשור? זה מה שכולנו אומרים, שיש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת. אין פה איזשהו דבר חביב מיוחד, שאומרים משהו שהוא לא להלכה, בגלל שהוא חביב. הנענה מפלוקת כמתנינן, אנחנו גם כן מביאים שזה מחלוקת, אז זה לא איזה משהו מיוחד חביב, ולכן אומרים דבר שהוא לא להלכה. אלא אומרת הגמרא, לעולם רבי יהודה דברי הכל פסול, את נהיי. הוא לימד אותו באמת שכולם יודעים שזה פסול. כמו שאמרנו בהתחלה, שרבי יהודה סובר שלפי כל הדעות, אדם ששוחט קורבן על מנת להניח את אדם, מאדם למחר, זה לפי כל הדעות פסול לדעתו. מה החזרת לי עבדתי? אז איזה עבדה החזיר? החזיר רבי אלעזר בן שמוע ליוסף הבבלי בזה שהוא מספר לו שיש מחלוקת ורבי אליעזר אומר שזה פסול. בסדר, אבל אני שמעתי שרבי יהודה אומר שכולם אומרים שזה פסול. מה הרווחתי מזה שאתה אומר לי שרק רבי אליעזר אומר שזה פסול? התשובה היא, דאדר לי מיה שום פסלות בעולם. עצם המושג, עד היום יוסף הבבלי לא שמע מאף אחד שיש דעה שסוברת שזה פסול. פתאום הוא שומע שיש דעה שאומרת שזה פסול. אפילו דעת יחיד של רבי אליעזר. זה לבד עשה לו שמחה עצומה. עכשיו אנחנו נעבור למשנה הבאה. המשנה עוסקת בעניין של מנחה שהחסירו ממנה אחד מהעבודות, האם זה מעכב או לא. לא יצק. לא יצק שמן על המנחה. למעשה, כשבאים ומביאים מנחה של מנחה לבית המקדש, היו יוצקים שלוש פעמים שמן. פעם ראשונה, דבר ראשון, כשהכלי ריק, היו יוצקים דבר ראשון שמן. אחר כך היו שמים את הסולת, אחר כך היו יוצקים שוב פעם שמן ובוללים מערבבים, זה היה היציקה השנייה. היציקה השלישית הייתה, אחרי שזה כבר היה בלול, יצקו שמן מלמעלה. ומה שאנחנו אומרים פה, לא יצק, הכוונה שבפעם השלישי לא יצק. או שלא בלל. מה הכוונה לא בלל? הוא לא בלל והרבב בפעם השנייה את השמן ביחד עם הסולת. ולא פתת. ולא פתת, הוא לא פירר את המנחה לפירורים. ולא מלח לפני ההקטרה. ולא הניף במנחת חוטא ובמנחת קנאות, היו מרימים את המנחה, הוא לא הניף. ולא הגיש, הוא לא הגיש את המנחה לקרן דרומית מערבית של המזבח. או שפטטן, הוא כבר כן פטט, אבל הוא פירר את זה לפיתים מרובות, פתיתים גדולות מדי. ולא משכן, הוא לא משך שמן על הרקיקין. הרקיקין היו משכין עליהם שמן אחרי האפייה. בכל מקרה, כל הדברים האלה זה לא מעכב, והמנחה תהיה כשרה. אומרת הגמרא, מהי לא יצק? דיינו שהוא לא יצק את הפעם השלישית של השמן שיוצקים על המנחה. מה פירוש שהוא לא יצק? אילו מה לא יצק כלל? עיכוב הכתיב בה, זה הרי מעכב, חייבים לעשות את היציקה של פעם השלישית של השמן. אלא, מה הכוונה לא יצק? לא יצק כהן אל הזר, מישהו שהוא לא כהן הוא זה שעשה את היציקה של השמן, ואז זה באמת בדיעבד קשר. שואת הגמרא, יחי, אם אתה אומר שמה שכתוב כאן לא יצק, הכוונה שכהן לא יצק, אז שאר הדברים זה גם כן לא על ידי כהן רק, אבל על ידי זר זה כן נעשה, לא בלל. הפעם השנייה ששופכים שמן על המנחה, כשכבר שמו את הסולת ובוללים אותם ביחד, לא בלל. מה תגיד גם כאן, נמי לא בלל כהן אל הזר? מה אתה רוצה להגיד שמדובר פה שישראל כן עשה את הבלילה הזאת? לא בלל כלל פסולה, אבל אם לא עשו בלילה בכלל, לא על ידי זר ולא על ידי כהן, המנחה כן תהיה פסולה, היא תהיה קשרה רק אם היא נעשית על ידי זר לפחות הבלילה הזאת, זה לא יכול להיות, למה לא? והתנן, שנה אומרת, לגבי מנחה, מינימום של מנחה זה מידת נפח שנקראת עשרון. אדם רוצה להביא 60 עשרונים, אפשר להביא 60 עשרונים, זאת אומרת פי 60. אם הוא רוצה להביא 61 עשרונים, זה כבר בעיה בכלי אחד. צריך לחלק את זה לשתי כלים. 60 נבללים. 61 אין נבללים. הם לא מתערבבים. אי אפשר לעשות בלילה ב-61. והבינן בה, הקשנו על זה קושייה. כי אינם נבללים, מי הווי. זאת אומרת, מה הבעיה? שאי אפשר לערבב את המנחה ברגע שיש פה 61 עשרונים? כי הכלל הוא שכשהיו מביאים מנחה, היו לוקחים קמח סולת של חיטים ביחד עם שמן זית והיו מערבבים את זה ביחד וככה היו מביאים את המנחה. עכשיו מבחינה טכנית כשזה כמות של 60 עשרונים היה אפשר לערבב את זה בצורה ידנית, אבל כשזה כבר יוצא 61 עשרונים זה כבר מעבר ואי אפשר לערבב אותם יותר, אז לכן אי אפשר להביא ככה מנחה. למה לא? בכלל לא מעכב לערבב את המנחה. כי אינם נבללים מה יהווה, והתנן לא בלל כשרה. בכלל לא מעכב שיהיה בלילה, שיהיה ערבוב. עונה הגמרא ואמר רבי זירא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. עצם זה שיש לך מבחינה טכנית את האפשרות לערבב, אז אמנם אם לא ערבבת בדיעבד זה כשר. ושאין ראוי לבילה, כל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אבל אם אפילו מבחינה טכנית, גם אם תרצה, אתה לא יכול לערבב את המנחה הזאת, אז מעכב, זה פסול. אתה צריך לעשות את זה בצורה כזאת, שזה יהיה לפחות, זה יהיה הכי הרבה 60 עשרונים בכלי אחד שיהיה אפשר לערבב את זה. למרות שבכלל לא חייבים לערבב, אבל צריך שיהיה אפשרות לערבב לכל הפחות. בכל אופן, מה אנחנו רואים מכאן? שבלילה כן מעכבת. על כל פנים, מה אנחנו רואים מכאן? שבלילה כן מעכבת. אז מה תגיד? שמה שכתוב במשנה לא יצק, הכוונה שרק כהן לא יצק, אבל זר כן יצק, ולכן זה קשר. לא בלל, הכוונה שכהן לא בלל, אבל זר כן בלל, ולכן זה קשר. אבל אם גם זר לא בלל, זה יהיה פסול. פה אנחנו רואים שבכלל לא חייבים להרבב. אם זה ראוי לבילה, בילה לא מעכבת בו. אומרת הגמרא, מי דאיריה? וכי חייבים להגיד שאם לא יצק, הכוונה לא יצק כהן אל הזר, אז גם לא בלל הכוונה, לא בלל כהן אל הזר, כן בלל? כדאיתא והכדאיתא, ככה. לא יצק, הכוונה לא יצק כהן אל הזר. זר כן יצק. לא בלל, הכוונה לא בלל כלל גם לא על ידי זר. כי באמת זה לא מעכב, בלילה. טוב, למדנו במשנה שאם הביאו מנחה ולא חילקו אותו לחלקים, בדיעבד זה כשר. או שפתת, פתתה פיתים מרובות, שזה היה חלקים גדולים מדי, גם כן כשרה. נשאלת השאלה, גם אם הוא לא פתת בכלל זה כשר, אז כל שכן שאם הוא פתת פתתים גדולים זה גם כשר. השתה לא פתת כלל כשרה, פיתים מרובות מבעיה, וכי צריך ללמד אותנו דבר כזה, ברור. אם הוא לא מחלק בכלל את המנחה זה כשר, אז אם הוא חילק את זה לחלקים גדולים, גם כן זה כשר. מה החידוש פה בכלל? עונה הגמרא, מהי פיתין מרובות שריבה בפתיתים? דהיינו שעשה פתיתים מדי קטנות, הוא הרבה בהרבה חלקים של פתיתים. כי בעיקר הדין מספיק לקפל את המנחה לשתיים, ואז לקפל את זה לארבע, וככה לחתוך אותם לארבע חלקים. זה החלוקה שצריך לעשות. ופה שהוא פירר את זה לפירורים קטנים מדי, אז כאן לכתחילה זה לא היה טוב, אבל בדיעבד זה קשר. והיא בית אימה, לעולם פיתים מרובות ממש, שבאמת הוא עשה פה חלקים גדולים של פתיתים, ובכל זאת זה קשר, מה החידוש? ומה עוד את אימה, התעמודי כתורת חלות עליהן, כשלא חילק אותם בכלל, אלא השאיר אותם שלמות, זה נקרא חלה, זה דבר שלם, אז לכן זה קשר, אבל כשהוא כבר חילק, שיחלק את זה לפחות כמו שצריך. אבל האחת, זה לא תורת חלות איקה, אז לפחות שיהיה לזה תורת פתיתים, שיחלק את זה כמו שצריך. ואם הוא לא חילק את זה כמו שצריך, הייתי חושב שאין בזה גם תורת פתיתין. לא תורת חלוטיקה ולא תורת פתיתיניקה, ואז זה יהיה פסול. כמה שמלן שזה גם יהיה קשר. אומרת הגמרא, לימה מתניתין, שאמרנו שאם זר יצק את השמן, פעם שלישית זה קשר. בוא נאמר שהמשנה הזאת, זה לא כרבי שמעון. למה לא? לתניה. רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בכלל לא אמר שצריך לעשות את עבודת הקורבנות. על מה אתם מדברים? משה רבנו בדע את זה חלילה מליבו. ככה אומר אותו כהן. כהן שככה אומר, שככה הוא חושב, אפילו אין לו חלק בכהונה. הוא לא מקבל שום מתנה ממתנות הכהונה. שנאמר, המקריב את דם השלמים, זה שמאמין בעבודה שהגיעה לידי בורא עולם, הוא באמת מקבל גם את חלקי המתנות כהונה. המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה, הוא יקבל את שוק הימין והוא יקבל גם את שאר המתנות הכהונה. אבל לומדים מכאן, דווקא מי שמקריב, שהוא מודה בעבודה ולכן הוא מקריב, אז יש לו חלק בכהונה, הוא מקבל ממתנות הכהונה. אבל שאינו מודה בעבודה, כהן שלא מודה בעבודה, אלא חושב שזה דבר שמשה רבנו המציא אותו, ולכן הוא לא מקריב בכלל קורבנות, אז אדם כזה אין לו חלק בכהונה. בסדר. ואין לי אלא זו בלבד. דיינו, כתוב המקריב, הכוונה להוליך את הקורבן למזבח. אם הוא לא מוליך את הקורבן למזבח, אז אין לו חלק במתנות הכהונה. אבל מניין לרבות את כל 15 העבודות של הכהונה, דיינו, היציקות, שהוא לא מודה ביציקה, שהוא לא מוכן ליצוק שמן על מנחה, והבלילות לערבב את הסולת עם השמן, והפתיתות לחלק את זה לחלקים את המנחה, והמליחות, מה שצריך למלוח, כל הקורבנות והמנחות, והתנופות, אותם שצריך להניף, להרים, וההגשות שצריך להגיש אל המזבח, כל הדברים שצריך להגיש, והקמיצות, מה שצריך לקמוץ מתוך המנחה, והכתרות, כל הכתרות שמקטירים על המזבח החיצון והפנימי, החיצון בלבד כמובן, אין הכתרות על המזבח הפנימי. והמליקות של קורבנות העוף, שכמו שעושים שחיטה בקורבנות בהמה, בעוף עושים מליקה עם הציפורן, הוא לא מאמין בזה. והקבלות, קבלות אדם, והזעות שמזים מהאדם, קודש הקודשים, על הפרוכת, איפה שמזים. והשקעת סוטה, הוא לא מאמין בהשקעת סוטה במי חטאת, מים אמרים המערערים. ועריפת עגלה, בתפילה שהכהנים מתפללים אחרי שהזקינים עורפים את הראש העגלה בנחל. וטהרת מצורה, ונשיאות כפיים שעושים ברכת כהנים על ידי הכהנים, בין בפנים בתוך העזרה, בין בחוץ, בכל בית כנסת ובית כנסת, בכל עיר ועיר. מניין שאחד שלא מאמין בכל ה-15 האלה, שגם הוא אין לו חלק בכהונה, והוא לא מקבל ממתנות הכהונה. תלמוד לומר, כתוב שם בתחילת הפסוק, המקריב מבני אהרון. זאת אומרת, המילים מבני אהרון מלמדים אותנו, עבודה מסורה לבני אהרון, שזה כל ה-15 דברים שהזכרנו, מסורים לבני אהרון. כל כהן שאינו מודה בה, אין לו חלק בכהונה. אבל מה אנחנו רואים מפה? שה-15 דברים האלה זה עבודות שמסורה לבני אהרון, עבודה שמיועדת לכהנים. אחד מה-15, זאת אומרת, הראשון, יציקה. יציקה צריך להיות על ידי כהן. נו, אז אם כן, מה אנחנו רואים מפה? רואים מכאן שהיציקה היא למעשה אחד מהעבודות של הכהונה. וכאן שאנחנו רואים שאם זר עשה את היציקה, המשנה אומרת שזה כשר, לכאורה זה סותר את הברייתא פה שאמר רבי שמעון שיציקה צריכה לעשות על ידי כהן בדווקא. עונה הגמרא, אמר רב נחמן לא קשיא. כאן במנחת ישראל, מה החילוק? מנחת ישראל דבת קמיצה היא, מנחה שהיא ישראל, שהוא לא כהן מביא לבית המקדש, הרי הכהן קומץ מתוך המנחה, ורק את הקומץ מקטירים על המזבח, ושאר השיריים נותנים לאכילה לבני הכהנים. אז אם כן, שייך שם המושג של קמיצה, אז זה באמת, מקמיצה ואילך מצוות כהונה, כי כתוב וקמץ הכהן, מעבודת הקמיצה והלאה, רק זה צריך לעשות על ידי כהן, אבל עד הקמיצה אפשר גם על ידי זר. אבל זה דווקא במנחות שצריך לעשות שם הקמיצה, שזה מנחת ישראל. לימד על יציקה ובלילה שקשרה בזר, כי זה למעשה לפני הקמיצה. לעומת זאת, מנחת כהנים דלאו בת קמיצה היא, למה? כי הרי את כל המנחה מקטירים על המזבח, ולא לוקחים אלו קומץ מתוך המנחה. אז אם כן, שם מה שכתוב בקמץ הכהן לא מדבר על המנחה הזאת, אז כל העבודות של המנחה, גם בלילה ויציקה, חייבות לעשות על ידי כהן בדווקא, וזה למעשה הברייתא של רבי שמעון, ככה גמרא רוצה לתרץ. והיא באמת מעיקר הבעיה הכהונה. אמר לי רבה, על מה אתה מדבר? מאיפה לומדים בכלל מנחת כהנים? מכדי, מנחת כהנים, מאיך היתרה בי ליציקה? מאיפה לומדים שצריך ליצוק עליו שמן? ממנחת ישראל. נו, במנחת ישראל אתה אומר שזה לא מעכב שיהיה על ידי כהנים. אז נו, אז גם במנחת כהנים לא מעכב, כי הרי מנחת כהנים, היציקה שלהם נלמדת ממנחת ישראל. מה אתה מקשרה בזר היציקה במנחת ישראל? אף החנמי, במנחת כהנים גם כן היציקה קשרה בזר. איקא דאמרי, לשון שנייה לתרץ את הסתירה, שמצד אחד אנחנו רואים שיציקת שמן במנחה חייבת לעשות דווקא על ידי כהן, מצד שני רואים שזה יכול גם לעשות על ידי ישראל. אז אומרת הגמרא, תירוץ דומה מאוד אבל עם שינוי קטן. איקא דאמרי, אמר רב נחמן לא קשיא, כאן בנקמצות, כאן בשאין נקמצות. מנחות שנקמצות באמת היציקה יכולה לעשות על ידי זר, כי רק מקמיצה והלאה צריך כהונה. אבל שאין נקמצות, כמו מנחת כהנים, שעל זה ראינו גם הלשון הקודמת, אבל הלשון הזאת מדברת על אין נקמצות, זה בא לרבות גם מנחת נסכים. מה זה מנחת נסכים? ישנם קורבנות מסוימים שמביאים ביחד עם הבהמה גם מנחה. את המנחה הזאת לא קומצים ממנה. אז אם כן, זה גם כן מהמנחות שאינם נקמצות, שהיציקה שיוצקים בהם שמן, חייבת לעשות על ידי כהן. כי אין שם הקמיצה, אז לא שייך להגיד שמקמיצה ואילך זה רק מצוות כהונה. אמר לי רבה, מכדי, שאין נקמצות, מאיך היא יתרה בי ליציקה? מאיפה אתה יודע שהמנחות שלא נקמצ, לא לוקחים מהם אלו קומץ, היציקה חייבת לעשות יציקה בשמן? לומדים את זה ממנחות הנקמצות, דיינו ממנחת ישראל, שעושים בו קמיצה. מה הטעם? כמו שבמנחת ישראל הנקמצת הקשרה היציקה בזר, הפך הנמי, גם במנחות שאינם נקמצות, אז היציקה הקשרה בזר. אז אם כן, אנחנו רואים מפה, אבל על כל פנים משתי התשובות, שהמשנה שלנו לא מתאימה עמדת רבי שמעון, כי המשנה שלנו אומרת שיציקה קשרה בזר, ורבי שמעון סובר שיציקה זה אחד מהעבודות שמסורות בידי בני אהרון, וזה פסול בזר, ואתה גמרא למחברת, זה ברור, דמתניתין, דלא כרבי שמעון, שהמשנה שלנו לא הולכת לפי דעת רבי שמעון, יוצא אם כן, שהאם זר מותר לו לעשות יציקה של שמן על מנחה, יש בזה מחלוקת, לפי רבי שמעון, אם הוא עשה יציקה, המנחה תהיה פסולה, ולפי דעת רבנן, המנחה תהיה כשרה. עד כאן השיעור על דף י' ח'.